שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר מורה הנבוכים, מאת רבנו, הרמב״ם. זכותו יגן עלינו. ואנחנו בחלק ראשון של הספר, והגענו אל פרק י' א', אם אני לא טועה. פרק י' א'. גמרנו את פרק י' א'? אז אנחנו בפרק י' ב', אם ככה. אבל הכיסא זה בפרק י'.
לא נראה לי שסיימנו
פרק י' א'. לא התחלנו את פרק י' א'. לא רק שלא סיימנו, לא התחלנו. הרי אתה אומר שדיברנו על... סליחה, אביאל, אתה אומר שדיברנו על כיסא. כיסא זה בפרק י'. אז אנחנו בפרק י' א'. בסדר, אוקיי. אתה אומר שלא סיימנו את פרק י'?
האם זה יכול להיות?
לא, לא, לא נראה לי, לא נראה לי. טוב, אנחנו בפרק י' א', ישיבה. כן? האם כתוב בתורה או בתנ"ך מושגים של ישיבה? מה זה לשבת? למשל כתוב, צדיקים יושבים. ועטרותיהם בראשיהם. עכשיו, מה זה הם יושבים? הרי אין להם גוף בעולם הבא. אבל זה יושבים שהכוונה שכבר סיימו, הם הגיעו למדרגה סופית. כן? שאין צורך ממנה לעלות ואין ממנה ירידה. נקרא לשבת. לא, זה מקור אחר. המקור שהרמב"ם מביא כאן זה אדרבה, שהם יושבים במנוחה. אז זה סותר את המאמר המפורסם, צדיקים אין להם מנוחה. הרמב״ם לא אכפת לו כל כך מזה. הוא הולך לפי המדרש האחד, שצדיקים יושבים, הכוונה שהם במנוחה. כך הוא כותב בהלכות תשובה. לרמב״ם לא אכפת מכל המקורות האלה. מה שחשוב לו זה להסביר את המאמר שצדיקים יושבים. האם בכלל יש דבר כזה עילוי נשמה על ידי אחרים? כן, הבנתי, בסדר. אבל הרמב״ם כנראה לא אכפת מכל זה. הרמב״ם כשהוא מדבר על המאמר צדיקים יושבים, מסביר שהכוונה שהם במנוחה. אומר הרמב״ם, ישיבה, עיקר הנחת שם זה בלשוננו לישיבה. למשל, ועלי... ישב על הכיסא. שם מדובר על כיסא חומרי, ממש. וכיוון שהאדם היושב מונח ויציב באופן יציבותו ותנוחתו המושלם ביותר, ושאל זה לכל מצב יציב בתנוחה שאינה משתנית. כן, למשל, אומרים על מישהו ש... יש לו ביטחון כלכלי, הוא יושב, טוב, נכון? יושב, אז יושב, כן. יושב על זרי דפנה, אין דבר כזה. לא, נח על זרי הדפנה, הוא ישן על זרי דפנה. אבל לא יושב על הזר, לא, 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 לא. השן, לכן, הוא שאל זה לכל מצב יציב, בתנוחה שאינה משתנית, אמר, בהבטחת ירושלים, בקיום וביציבות, כשהיא ברום המעלות, ורעמה וישבה תחתיה. ואמר, מושיבי עקרת הבית, עניינו מניח לה ומייצבה. זה בבעל, בהלל, לא? כמה ש... בהקשר של, 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 מושיב, של ההלל, שמה ש... מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבים דדיבים, מדבי עמו, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה, זה ההקשר. או שלא הבנתי את שאלתך.
לא,
לא משנה. הוא רוצה להסביר שמושיבי עקרת הבית, הכוונה שהיא במצב טוב.
שזה
כי בגלל נדיבים זה פיזית גם יכול להיות, אז לכן הוא מביא את הדוגמה השנייה של להראות שזה לא דבר
כזה. יכול להיות. ולפי העניין הזה האחרון, מה הבעיה? הוא לא מביא, הוא לא מסביר את המילה ורעמה, בגלל שזה, הוא בא להסביר מה זה לשבת. אתה שואל סתם שאלה בפני עצמה, מה זה ורעמה? אתה שואל באופן כללי מה פירוש המילה ורעמה. לישון, להתרומם. יש לפעמים כשרוצים להכפיל אות, במקום להכפיל את האות, שמים א'. כן, זה, את זה הוכיח הרב משה דוקטור זיידל בחקרי לשון, מביא כמה מקורות, שהאלף זה כאילו הכפלת האות, אז ורעמה זה כאילו רוממה. מה? כן, וגם זה קשור כנראה, יש מבחינה אסוציאטיבית קשר לבעל החיים הנקרא רעם, שקרניים שלו גבוהות, קרני רעם קרניו, בסדר? כתועפות רעם לא. ולפי העניין הזה האחרון, נאמר עליו יתעלה, אתה השם לעולם תשב, היושבי בשמיים, יושב בשמיים. כן, זה שלושה פסוקים שבהם כתוב שהשם יושב. אז היציב, פירושו היציב אשר לא ישתנה בשום אופן מאופני השינוי, לא שינוי עצמי, ואין לו מצב מסוים זולת עצמותו שאז ישתנה בו, וגם אין יחסו לזולת משתנה, כי אין יחס בינו לבין הזולת שישתנה באותו היחס כמו שיתבאר. טוב, מה שהוא אומר כאן, המשפט האחרון, מה? יציב לא ברור, כוונה לא משתנה. מה שהוא אומר על היחס, אני עמדתי להסביר את זה, כפי שהבנת, שאני עומד להסביר. התשובה היא, תפסיק עם זה, כשהרמב״ם בהמשך ידבר על התארים, איזה תארים ניתן לומר כלפי האלוהות. ואז בפרק שבו הוא דן בזה, הוא מביא חמישה סוגי תארים, הוא אומר, שלושת הראשונים לא נכונים, החמישי נכון, מה זה החמישי? תארי הפעולות, והרביעי, אומר הרמב״ם, אמנם הוא לא נכון, אבל אפשר להקל בו. וזה תארי היחס. מה זה תארי היחס? למשל, אם אני אומר על מישהו שהוא אב, סימן שיש לו בן. זאת אומרת, מה עושה אותו אב? היחס שלו אל הבן. גם הבן, מה עושה אותו בן? זה שיש לו אב. זה תארי היחס. האם תארים כאלה יכולים להיאמר כלפי הקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, מצד האמת, לא. אבל אפשר להקל בהם, בגלל שאצל האומר אותם, זה לא מייחס לקדוש ברוך הוא שינוי. אבל מצד האמת, גם תארי היחס אין לו. וזה מה שכאן הרמב״ם אומר, ואין לו מצב מסוים זולת עצמותו שאז ישתנה בו, וגם אין יחסו לזולת משתנה. כי אין יחס בינו לבין הזולת שישתנה באותו היחס, כמו שיתבאר. עד כאן מובן? מה זה? נכון. מלבד תארי הפעולה. וזה בעצם בתחילת מאמר שני, אומר הרמב״ם, משפט מאוד מעניין. הוא אומר, המופת הראה לנו את נבדלותו המוחלטת מכל דבר. והמופת הראה לנו עקבות פעולותיו בבריאה. כלומר, אנחנו יודעים שני דברים סותרים. האחד, שהאל הוא נבדל לגמרי, בשפה יותר פשוטה, טרנסנדנטי, ומצד שני, אנחנו גם רואים שהוא פועל, שהוא משגיח, וזה גם אמת. איך תסתדר עם זה? אומר הרמב״ם, לא אכפת לי, איך תסתדר? העיקר שתדע שזה אמת וזה אמת. בסדר? טוב. השאלה היא מאוד יפה, מה היא קשורה לנושא?
יש
אב,
סימן שיש
לב. נכון. טוב, אתה באמת, זה קשור לדוגמה שהבאתי, ורציתי להזהיר מה זה תארי היחס, אמרתי למשל אב ביחס לבן, ואז אתה שואל, איך אפשר להבין שאברהם נקרא אב, למרות שלא היה לו בן? תשובה, א', הנחתך היא לא נכונה, היה לו כבר בן, ישמעאל, כשזה נאמר לו, כך שהנחת היסוד לא נכונה, אבל זה לא, זה גם לא עונה, כי הוא לא היה אב המון, אב המון גויים, המילה אב בעברית יש לה מספר משמעויות. אחת מהן זה מי שיש לו בן, ביולוגי, אבל אב זה גם המחנך, זה גם מי שעומד בראש, כן, למשל, אמרו על משה רבנו שהוא אב בחוכמה ואב בנבואה. איזה ילד יש לו? זה לא קשור, בסדר? אז כך שהמילה אב יש לה כמה משמעויות. זה בכלל שבגלל שבעברית יש מילים שיש להם משמעויות שונות, למרות שזו אותה המילה. למשל, למה הבאתם דווקא את הדוגמה הזאת? לא, למשל, בואו ניקח את המילה לב. כן, לב. לב זה האיבר ששואב דם ומזרים דם, נכון? ולב זה גם, כל מרכז נקרא לב, עד לב השמיים, נכון? אז זאת אומרת שהנה, יש לכם פה מילה בעברית, יש לה מספר משמעויות, בדיוק המילה אב. למשל, ארבע אבות נזיקין. מה זה אבות נזיקין? זה עיקרון, כן? יש סוגים ראשיים, זה נקרא אבות, כמו שיש גם אבות מלאכה, בסדר? אז כך שהמילה אב, אין פירושה בדווקא, שיש לו בן, אבל זה בהחלט מילת יחס בכל הדוגמאות. אוקיי. אתה יצאת מזה. כן, מה אתה אומר? טוב, הלאה. וכאן, יחליט על היותו בלתי משתנה כלל ולא בשום פנים, כמו שבאר, כלומר, כשקוראים השם יושב בשמיים, הכוונה שאינו משתנה בשום פנים, ואמר כי אני השם לא שניתי שום שינוי כלל. ועל עניין זה, מכנים בישיבה בכל מקום שיוחסה לו יתעלה. ומה שמייחסים אותה לשמיים ברוב המקומות, למה אתה אומר שהשם יושב בשמיים? הוא לא יושב בשמיים, הוא יושב, אבל לא בשמיים. יש גם יושב הקרובים. עכשיו הוא שואל מדוע ברוב המקומות הישיבה מיוחסת לשמיים. זאת השאלה שהוא שואל. כן. אז מה שמייחסים אותה לשמיים ברוב המקומות, מפני שהשמיים הם שאין בהם שינוי ולא התחלפות. כלומר, כמו שאתה אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא לא משתנה, גם השמיים אינם משתנים. אמנם באופן יחסי לקדוש ברוך הוא זה לא אותו הדבר, אבל גם אצל השמיים אין השתנות.
גם השמיים משתנים הרבה.
השמיים משתנים, איפה ראית את זה? לא, זה כדור הארץ. מה שאתה רואה, אבל השמש לא משתנה. לא בבוקר ולא בלילה. השמש, אותה שמש, גם בלילה. אותה שמש רב רמינו, אלא אם כן תאמר שהיא הזדקנה מאז. כן. זה בכלל לא משנה. הוא מסביר... וזה בכלל לא משנה מה נכון פה מבחינה מדעית. אנחנו מדברים מבחינת מה שבני אדם סברו בזמן שהדברים האלה נכתבו, בזמן התנ"ך. כלומר שאין פריטי המשתנים כפי שמשתנים פריטי ההווים ונפסדים שבארץ. העולם שמתחת לגלגל הירח נקרא בפילוסופיה עולם ההוויה וההפסד. כן? גנרציוני את קורופציוני בלטינית. כן, דבר שמתהווה ונפסד, מתהווה ונפסד. למשל, אין לנו בעולם שלנו צמח אחד נצחי. כל הצמחים באיזשהו שלב נעלמים, אבל צומחים אחרים. וכן, אם יוחס, לכן קוראים יושב בשמיים, כי יש דמיון מסוים בין התפיסה שלנו את האלוהות כבלתי משתנה, לבין העובדה שהשמיים לא משתנים. וכן, אם יוחס יתעלה, אותו היחס האמור בשיתוף אל מיני הנמצאים האהובים ונפסדים, נאמר גם כן, גם על כך יושב. לפי שאותם המינים תמידיים וסדורים ויציבים במציאות כמציאות פריטי השמיים, אמר היושב על חוג הארץ. זאת אומרת, שיש גם יושב בשמיים, שמיים לא משתנים. מה שיש בארץ משתנה. נכון, אבל מה לא משתנה בארץ? המינים. זאת אומרת, העץ הזה אמנם ייעלם, אבל מין העצים לא ייעלם. החתול הזה יידרס על ידי מסעית, אבל החתולים תמיד קיימים. כלומר, המינים קיימים תמיד.
יש חיות שנכחדו מהארץ.
לרמב״ם זה כנראה לא מגרד. המציאות, הרמב״ם לא מכיר דברים כאלה. מה, הרמב״ם לא מכיר בעלי חיים שנכחדו. בשביל הרמב״ם וכל חכמי ימי הביניים, המינים הם קבועים ויציבים. תמיד אותם מינים יש מאז ומעולם. כן, זה מה שאומר הרמב״ם, שההשגחה בעולם התחתון היא על המינים, לא על הפרטים. ולכן, למשל, תמיד יהיו דגים. תמיד יהיו דגים, אם תהיה מגפה שתהרוס את כל מין הדגים וישאר רק זוג דגים אחד, תהיה עליו השגחה פרטית, כי הוא המין. אם כל החתולים שבעולם ימותו במגפה וישאר רק זוג חתולים אחד, תהיה השגחה מיוחדת על אותו זוג חתולים, כי הוא המין כולו. כן, מה אתה אומר? מה זה חוג הארץ? חוג הכוונה הציר. ציר. כן. אמר היושב על חוג הארץ, הקיים היציב על היקף הארץ. סליחה, הוא מבין חוג במובן של היקף. כן, החוג, מה שחג מסביב, כן, לא הציר. על כיף הארץ, כלומר, תדירותה, רומז לדברים המתהווים בה בתדירות. ואמר השם למבול ישב. מה זה השם למבול ישב? כלומר, מה? אני לא יודע, אתה, אם הייתי שואל ולא הרמב״ם, הייתי תורח להתייחס לאפשרות הזאת. אבל מאחר והרמב״ם הוא בעצמו השואל, הוא בעצמו העונה, לכן אני פטור מלהתייחס להצעה היפה שלך. בסדר? טוב. לכן, ואמר השם למבול ישב, כלומר, שבעת שינוי מצב הארץ והפסדה, אין לפניו יתעלה שינוי יחס. כלומר, למרות שהמבול זה הפיכת סדרי עולם, אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי. למבול ישב. אלא יחסו אליהם כשהם הווים או נפסדים, יחס שווה, קיים ועומד. כי אותו היחס למיני האהובים, כי אותו היחס למיני האהובים, לא לפריטיהם, והמינים לא נעלמו. יתבונן בכל לשון ישיבה שתמצא כלפי השם, תמצא אינה בעניין זה. אז גם בטבע היו כל המינים, כן? נכנסו החתול והחתולה נכנסו לטבע, זה היה כל מין החתולים באותה שעה. כן, מה אתה אומר? כן. אין יותר אהובים, נכון. נכון, נכון. העובדה שהוא לא נכחד. כלומר, זה שהעורב חושב לא כמו הרמב״ם, זה לא נורא. בסדר? אוקיי, זה מדרש, מה אתה... טוב, אז אם כן, הבנו מה זה ישיבה, באופן כללי, לשבת פירושו יציבות בלתי משתנה. זה הכוונה לשבת. בסדר? טוב. פרק י' ב'. מה? יושב מה? על הכיסא, כן. רוממות. אז הוא אמר שהכיסא מבטא רוממות. אז מה זה כיסא של השם? רוממותו. ואז גם הוא הסביר שהכיסא זה גם כינוי לשמיים, והוא אמר גם שהוא יושב בשמיים, שכשם שהשמיים לא משתנים, אז גם השם לא משתנה. וזה מה שנאמר, השם, השם לעולם ישב, כסאך לדור ודור. שימו לב שבדרך אגב, הרמב״ם הכניס נושא שלכאורה הוא לא היה חייב להכניס, אבל היה חשוב לו להכניס, זה הנושא של ביטול היחס, היחס בין הבורא לנברא, כי כל יחס הוא שינוי. אז הוא התחיל להרגיל אותנו לרעיון הזה. כן. כי למשל, אדם שנקרא אב, למה הוא ישו נקרא אב?
כי יש...
נכון, יפה. ואם לא יהיה לו בן, אז הוא לא אב. כלומר, זה העניין. פרק י' ב' קימה. לקום, כן? שם משותף. ואחד מענייניו, העמידה שהיא כנגד ישיבה. כן, כלומר, יש מי שיושב, יש מי שקם. מה זה קם? בזה מובן, לא פעולת קימה, אלא הפך, אלא הפך הישיבה. כמו, ולא קם, ולא זע ממנו. מה? לא, כלומר, הוא לא פעל, לא, לא. יציבות זה ההסבר השני למילה ישב. אבל הפירוש הראשון של המילה ישיבה זה לשבת. בסדר? מה ההפך של לשבת? לקום, זהו. ולא קם ולא זע ממנו. על מי זה נאמר? על מרדכי. נכון. וכן, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מישהו שאל אותי פעם, האם מה שכתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, האם זה דין או היתר? ליטאי מובהק. טוב. ויש גם, יש פה גם עניין יציבות הדבר וקיומו, יקם השם את דברו. ויקום שדה עפרון, וקם הבית אשר בעיר, וקמה בידך ממלכת ישראל. ובעניין זה נאמר, כל לשון קימה כלפי השם יתעלה. אתה, קום יאמר השם, רוצה לומר, אתה אקיים פקודתי והבטחתי ואיומי. כן, שם מדובר להעניש את הרשעים. אתה תקום, תרחם ציון. מה זה תקום? תקיים. מה שהבטחת בו מן הרחמים. וכיוון שהמסכים לעשות דבר מסוים, מתעורר הוא לעשותו בקימה, כן, כלומר, אני החלטתי לעשות משהו, אז בדרך כלל הדבר הזה שזה גורם לי פיזית, זה לקום. לכך נאמר, בכל מי שנתעורר לזה דבר, שהוא קם. כי הקים בני את עבדי עליי. מי אמר את זה? נכון. והוא שאל, לא, סליחה, זה על יונתן, זה שאול שאומר את זה על יונתן. והוא שאל עניין זה להפעלת פקודת השם, על אנשים שנתחייבו בעונש להשמידם, וקמתי על בית ירובעם, וקם על בית מרעים. ואפשר שיהיה אומרו, אתה אקום מן העניין הזה, וכן תקום תרחם ציון. כלומר, תקום על אויביה. ומן העניין הזה נאמרו פסוקים רבים, ולא שיש שם, לא שיש שם קימה או ישיבה, חלילה. אמרו עליהם השלום, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה. כי עמד פעמים נאמר במקום קם. כלומר, יכולו להגיד לא ישיבה ולא קימה. אז מה לא ישיבה ולא עמידה, שזה אותו הדבר לפעמים. זה מביא גם כן מאמר חז"ל, אין למעלה לא עמידה ולא ישיבה, אלא צדיקים יושבים. אז זה פה יש לא כך מובן. אין ישיבה, אבל צדיקים יושבים. אז משמע, הביטוי, אין שם ישיבה פיזית, אבל צדיקים יושבים, הכוונה לא משתנים. פרק י' ג' עמידה, שם משותף. קימה עמידה, זה כמעט אותו עניין. שם משותף יהיה בעניין הקימה. וההתייסבות בעומדו לפני פרעו, אם, וההתייצבות, והפסוק, בעומדו לפני פרעה. אז כשהוא עמד, זה לא בא רק לספר לנו שהוא עמד פיזית, אלא שהוא יציב מול פרעה. מה? כמעט אותו דבר, נכון. כמעט זה קוף יוד מם ה, עמידה זה עין מם יוד דלת ה. אני לא חושב שיש הבדל מהותי, רק שהמילה כאן משמשת גם לפעולה התקפית. נכון? כן, והקום עליו. נקמה זה לא קימה. כן. אז יתייסה לפני פרעו, אם יעמוד משה ושמואל, מה זה יעמוד משה ושמואל? לא שהם יעמדו על רגליהם, אלא הכוונה שיתפללו. והוא עומד עליהם. על מי זה נאמר? אברהם על המלאכים, נכון? ברור שהמלאכים האלה הם לא גוף. לפי הרמב״ם שמה מדובר במראה הנבואה. ולכן שמה עומד עליהם, הכוונה שהוא מולם. זאת אומרת שהוא משיג את מה שהם משיגים. ויהיה בעניין החידלון וההפסק. כי עמדו, לא ענו עוד. כלומר, לעמוד זה כמו להפסיק. כמו, ותעמוד מלדת. מה זה תעמוד? הפסיקה. ויהיה בעניין היציבות והקיום. למען יעמדו ימים רבים, ויכולת עמוד. אז מה זה ויכולת עמוד? לא שמשה יעמוד, אלא הכוונה שהוא יחזיק מעמד. עמד טעמו בו, נתקיים ונשאר ולא נשתנה. וצדקתו עומדת לעד, קיימת ונשארת. וכל עמידה שנאמרה בשם מתעלה, ומן העניין הזה האחרון. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. איפה זה כתוב?
זכריה.
תחליטו, זכריה או יחזקאל? זכריה, נכון. נכון. כן. אז מה זה יעמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים? יתקיימו סיבותיו, כלומר מסובביו. מה פירוש הדבר? אז זה בספר זכריה כתוב בפרק י' ד' הנה ימים רבים, סרם, לא, הנה יום בעל השם, וחולק של הלך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ויצאה חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. מתי זה קרה? בתשח. הפסוק הזה כבר לא מדבר על העתיד, הוא מדבר על מה שהיה. שיבואו כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם, שימו לב שזה לא סימטרי, העיר בדד יושבת ובליבה חומה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. אז אם כן, זה מה שכתוב. שיתר העם לא ייקרת מן העיר. לא? מחצי העיר. את הר ציון הם לא כבשו. וגם עוד כמה דברים, כן? ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. מאיפה בא הכוח של צהל שכבש את העיר? מאוגוסטה ויקטוריה, נכון? ונכנסו דרך שער האריות, נכון? כלומר, עמדו רגליו על הר הזיתים. מי זה רגליו? צהל. נכון? ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם. אז זה מה שבדיוק אומר כאן הרמב״ם. על ועמדו... מה? רגע, אתה אומר שיש המשך לפסוק, רק רגע. אבל מה שאומר כאן, וכל עמידה שנאמרה בשם מתעלה מן העניין הזה האחרון, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, יתקיימו סיבותיו, כלומר מסובביו, והתבאר זה כשאזכיר שיתוף רגל. אז מי זה רגלי השם? צהל. זה מה שהוא אומר, נכון? על פי ירושלים מקדם, מה? כי הרי, זה מה שאומר, מסובביו, לא? איך נכבשה העיר? מהר הזיתים מקדם, באו מסובביו. מי היו מסובביו של הקדוש ברוך הוא שכבשו את ירושלים באותם הימים? הצנחנים, נכון? נכנסו דרך שער עריות, על פני ירושלים מקדם. מה? כי זה מה שאומר הרמב״ם. ולכן הבאתי לכם את כל הפסוקים. שבהתחלה העיר נכבשה בחציה, חצי מהעם לא נכנס מן העיר, ואז השם יצא להילחם, כדי לחבר את העיר מחדש, נכון? הוא, אז על איזה מאורע מדבר זכריה? על איזה מאורע מדבר זכריה? הוא מדבר על מאורע שאחרי שהעיר מחולקת, היא מתאחדת. נכון או לא? מה זה אפשר? זה מה שכתוב, כי מיד אחר כך כתוב שיבוא הגויים לירושלים. זה לעתיד. עכשיו, עתיד באיזשהו שלב הופך להיות עבר. מתי הוא הופך להיות עבר? שהוא מתגשם, נכון? זה כמו שלמשל, פעם אמרו לך שיבוא יום שתהיה בר מצווה. זה היה עתיד, אבל עכשיו עברת את זה, אז זה עבר, נכון? אז אותו דבר, נבואות התנ"ך יש להם עניין גם להתגשם.
אין מצב אחר.
נכון. מה?
לא על ירושלים, על הר הזיתים.
נכון, מה המשך הפסוק? אשר על פני ירושלים מקדם. זאת אומרת שהכוח שיכבוש את ירושלים יבוא מהר הזיתים. מאיפה הגיעו הצנחנים במלחמת ששת הימים? לא, 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 מאוגוסטה ויקטוריה, הם ירדו מהר הזיתים דרך העמק ועלו אל שער האריות. תשאל את מות הגור. בסדר? טוב. מה? ביום ההוא זה ביטוי אצל הנביאים שפירושה באותו זמן, כן? לא, איך אתה יודע מה שהלך במלחמה? במלחמת תש"ח היו דברים כאלה. ובהחלט. למה העיר בחציה נכבשה, ויתר העם לא נכרת מן העיר, מהצד המערבי. יצא חצי העיר בגולה, בוודאי, כמו שהעיר גולה, דבר ראשון, דבר נוסף, כל תושבי הרובע היהודי שנשארו בחיים הוגלו לירדן, כידוע, וישבו שם כמה חודשים, עד שהוחזרו. מה?
חזרו.
ואז חזרו, אחד מהם היה הרב שערי ישוב כהן, זכרונו לברכה. כן. מה? כן? טוב, שיהיה.
יכול להיות שזה מה שכתוב בסוף, הוא בא אדוני אלוהי, כל הקדושים, מה?
לא. עכשיו, מה שאתם יכולים לשאול, מה עם ההמשך של הפסוק? ונבקע הר הזיתים, מחציו מזרחה וימה, והומש חצי ההר צפונה, וחציו נגבה. אז זה, אני מסכים, זה עוד לא היה. זה יקרה. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, השאלה היא, לפי זה, מה? לא הבנתי.
זה כאילו שלושה חצאים.
שלושה חצאים, שלושה חצאים, אין דבר כזה שלושה חצאים, מבחינה מתמטית זה לא קיים. ונפקע הר הזיתים מחציו, קודם כל, אני רוצה להסביר לו את המילים, בסדר? ונפקע הר הזיתים מחציו, מזרחה וימה, זאת אומרת, החתך הוא ממזרח למערב. ואז ממילא, וממש חצי הר צפונה וחציו נגבה. עכשיו, רגע, אני רוצה להבין פה משהו. לפי זה מסוכן לטייל בהר הזיתים, כי אתה לא יודע, פתאום יש לך רגל פה, רגל שם, וחצי ההר, וופס, נכון? זה עוד סיפור, אבל קודם כל לפי פשט הכתוב, מסוכן ללכת, כי אתה לא יודע, אולי פתאום ההר נבקע לך. אבל האמת היא שיש סימון מדויק איפה זה יהיה. כי יש שם שלוש כנסיות ממזרח למערב בקו ישר. אז אנחנו יודעים בדיוק איפה זה יהיה, לכן כשאתה עובר שם בין הכנסיות, תעשה את זה מהר. מה? אני חושב שהנביא לקח את זה בחשבון. אז זאת אומרת שיבוא יום שבאמת הר הזיתים ייבקע. אבל למה זה חשוב? מה יש בהר הזיתים איפה שהכנסיות? מבחינה יהודית, מה יש שם? לא. מקום שריפת הפרה. מקום שריפת הפרה האדומה. כן. עכשיו, אם ההר פונה חצי צפון, החצי נגבה, לא נשאר מקום לפרה אדומה. מה יהיה? לא, אבל לא יהיה מקום לפרה אדומה. לא, כי אם ההר פונה, אז אין לך מול הקודש הקודשים. הרי למה זה בהר הזיתים בכלל שריפת הפרה? כי זה צריך להיות בקו ישר עם קודש הקודשים. אבל אם ההר פתאום זז, אז לא נשאר כלום. איפה תעשה את הפרה האדומה?
זה צפון בדרום, לא מתקרב כביכול.
לא, פשוט מאוד. לא יהיה מוות. לא יהיה מוות. ברור? ואז לא צריך לתאר מטומאת מת.
שהסוף
של הפסוק מדבר על עוד הרבה כמה זמן. כן? עכשיו, זה, תדעו לכם כל האזור של ירושלים הוא מאוד לא יציב, יכולים להיות בו רעידות אדמה בכיף, שלא לדבר על זה שמומחים למים אומרים שיש כמויות עצומות של מים בתחתית ירושלים שלא יודעים להסביר איך זה. אבל ברור שביום שיבקע הר הזיתים יצאו מים חיים מירושלים וכו'.
טוב.
מה? אני מקווה. אבל יש בעיה הומניטרית. זה מאוד מסוכן, כי במורד המזרחי של הר הזיתים, יש כפר שלם, נקרא אל-עזריה, ושם יש 30,000 תושבים. אז צריך לפנות את המקום מהר, כי אם הנבואה מתגשמת, זה בעיה. הומניטרית. מה? כן, למה לא? למה לא? כן. אז זה מה שאומר, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אז מזה עמדו, הכוונה יתקיימו סיבותיו. כלומר, מסובבה. והתבהר זה, כשאזכיר שיתוף שם רגל. ומן העניין הזה, אומרו לא יתעלה, ואתה פה עמוד עמדי. כן? השם אומר למשה, עמוד. מה זה עמוד? תהיה יציב. זה הכוונה. אנוכי עומד בין השם וביניכם. אין הכוונה שהוא היה דווקא בעמידה, הכוונה שהוא מהווה הכרה ממצעת בין ההשגה האלוהית לבין ההשגה של העם. איפה כתוב ישיב? מה? בישיבה שם שם שם. הוא אמר ישיבה זה מלשון יציבות. עכשיו הוא אמר שעמידה זה מלשון יציבות. מה הבעיה שלך? למה לא? בעברית יש הרבה מילים בשביל אותו הדבר. למשל, אתה אומר כוס, אתה אומר ספל. ספל וכוס אותו דבר. כן? אז גם כן, עמידה וישיבה אותו דבר. במובן הזה של היעדר שינוי. כן. פרק י' ד'. נכון, שהוא משיג את מה שהם משיגים. בסדר? טוב. רוצים את פרק י' או לא? יאללה, סנו לי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי המספר י' ד'. יש אצל הרמב״ם מספרי קוד. למשל, יש מספרים שהרמב״ם מאוד אוהב, זה המספרים 4, 7 ו-14. 4, 7 ו-14. אלה הם מספרים שחוזרים על עצמם כל הזמן ברמב״ם. למשל, 14 חלקים של היד החזקה. גם 14 שורשים למניין המצוות. וגם 14 סוגי מצוות בחלק שלישי של המורה נבוכים. וגם 13 עיקרי האמונה, נכון? שזה כמעט 14. אז כנראה חסר אחד, ושאלה איפה הוא האחד הזה. אני יודע בדיוק איפה הוא, אבל זה לא הנושא כעת. וגם פה אנחנו רואים פרק י' ד'. עכשיו, שימו לב על מה מדבר פרק י' ד'. שיתוף אדם. מה? ההשגה שהוא עומד עליהם, כלומר שאם המלאכים מדובר שם על, על מלאכים, ש, כלומר השגות, אז הוא עומד עליהם, שכוונה שהוא משיג את מה שהם משיג. בשביל זה אני מפרש לך. בשביל זה הרמב״ם ידע שלא דבר, כל דבר רוצה לכתוב, כי הוא רצה שאני אוכל לתת שיעור על זה. טוב, עכשיו. כן.
מה זה מה תעמוד מלדת? זה הפסקה?
לא, תעמוד הוא אמר זה הפסקה. הוא אמר שיש גם אחת המשמעויות של עמד, זה להפסיק. אבל אני רואה שאתה בעצם זומם שלא אוכל לדבר על פרק י' ד'.
לא זומם.
אתה בעצם עושה את זה. זה מה שקורה, כי אנחנו הולכים ומתקרבים. טוב, אני רוצה להסביר משהו לגבי פרק י' ד'. שימו לב, שיתוף אדם. עכשיו, איפה הוא דיבר כבר על אדם הראשון? באיזה פרק? פרק איזה? א', א', פרק א', לכאורה מדבר על האדם, אבל מה עם מילה שהוא רוצה להסביר שם? אלוהים, אלוהים, צלם אלוהים, נכון? וצלם אלוהים, הוא מסביר אותו, ובמקום לדבר על אלוהים, מדבר על אדם. פה הוא רוצה לדבר על אדם, ואתם תראו שהוא מדבר על אלוהים. כלומר, בעצם 14 הפרקים הראשונים הם מהווים יחידה אחת. כדי שהאדם ישיג צלם אלוהים, הוא צריך להפנים את הנאמר ב-12 הפרקים האמצעיים, עד שהוא מגיע לפרק י' ד'.
כל העניין של המילים שהוא מפרש אותם.
נו.
רק עמד זה השגה, לא?
נכון, אז מה?
רק עמד זה השגה?
לא. נו. הוא אומר שעמד, אחד הדברים שיש בעמד, עמידה זה יציבות. יציבות הקיום, נכון?
יציבות אני מבין, אבל הגעת להשגה.
בגלל הפסוק והוא עומד עליהם. כן, מה זה להיות יציב מול מלאכים? כוונה להשיג את מה שהם משיגים. זה אמנם לא כתוב במפורש, אבל בשביל זה הרמב״ם לא כתב, כדי שאני אוכל לפרש, כדי שתהיה הצדקה לשיעור שלי. בסדר? יתקיימו סיבותיו, כלומר מסובביו. ככה הוא אומר, נכון? שיתקיימו סיבותיו, כלומר מסובביו. כמו שהתבאר בשיתוף שם רגל. פשוט אני מאמין שהרמב״ם מתכוון למה שהוא אומר. טוב, עד כאן להיום. חודש טוב רבי, שם מי, שם מי.